Later we'll cover the demo.
שהתפלל אל אלוקיו שיחזיר אותו לחיים באורו של אלוקים, הוא יעננו בתפילתנו שלנו. עכשיו כדאי לדעת שלדעת רבי דוד אבודרמה, אחד הראשונים שכתב סידור תלמיד הטור, ובכן לדעתו הסיבה שקוראים ספר יונה ליום כיפור היא לא כפי שמקובל לחשוב, בגלל המשך ספר יונה, בגלל תשובת אנשי נינווה והלקח שלומדים ממנה במשנה במסכת תענית כפי שתכף נאמר, אלא העיקר שבגללו קוראים את ספר יונה זה בגלל פרקים א' ב', סיפור תשובתו של יונה. זה מה ש... אם אנחנו נרחיב, והמשנה ברורה מביא את זה באמת בהלכות יום כיפור, אם אנחנו נרחיב קצת את הדברים, כל אדם מוטלת עליו שליחות אלוקית, כל אדם מצווה על ידי הקדוש ברוך הוא לעשות מעשים מסוימים, וכל אחד הוא בבחינת יונה שמנסה לברוח מתפקידו האלוקי, מהתפקיד המוטל עליו, מהציווי האלוקי, וללכת לישון בירכתי הספינה, להירדם, לברוח מחובותיו כלפי אלוקים ולהימלט. כל אחד הוא יונה שאלוקים שולח אליו שליחים גם, אם זה מאורעות בחייו, אם זה אנשים שמזדמנים לו במהלך חייו וקוראים לו בגלוי או בסתר לשוב בתשובה כאותו רב החובל וכאותם המלאכים, אם זה שערות שמתחוללות מסביבו, שערות ים או שערות יבשה, אם זה כל מיני דברים. העולם מלא שליחים, הקדוש ברוך הוא דואג שחיינו יהיו מלאים בשליחויות ממנו להחזירנו בתשובה. כל הסרט עם התשובה הם שליח אחד גדול, ואנחנו נתבעים להאזין לשליחים האלה, לא לאטום את אוזננו כפי שיונה הפעם בשלב א', אנחנו נתבעים לחוש את עצמנו גם בירידתנו רחוקים, תכלית הריחוק מהקדוש ברוך הוא, כפי שיונה מרגיש את עצמו בבטן הדג. אנחנו נתבעים לעשות חשבון נפש על כל השליחים עשמנו את עצמנו כלפיהם, שזלזלנו בהם ובשולחם. אנחנו נתבעים בסופו של דבר להתפלל את תפילתו של יונה במאה הדגה ולומר משענה ליונה במאה הדגה הוא יעננו. זה טעמו העיקרי של קריאת ספר יונה ביום כיפור לפי דעתי, יש לזה עוד טעם. ואת ההפטרה הזאת קוראים ברגע האחרון ממש, לפני הנעילה. בתפילת המנחה, בעלות המנחה ביום הכיפורים, אומרים לאדם, זה ההזדמנות שלך שוב בתשובה אם לא עשית זאת עד אותה. זאת הזדמנות לפני תנות היום להיענות לקריאה האלוקית ולהתפלל מבטן הדג שבה אתה מצוי ללוקחה ולהיענות. אני טוען שסיפור תשובתו של יונה מהווה פנייה אחרונה אל האדם לשוב בתשובה. דוגמה קלאסית של תשובה מהמצב הנמוך ביותר, וזאת פנייה שחכמים פנו אליהם באמצעות הספר ללכת בדרכו של
המלאכים. הכי טובה של המלאכים.
כן, אני, זה גם, זה הכל נכון. אני טוען שהנימוק המרכזי הרלוונטי ביותר לחיינו זה המהלך של יונה.
אוקיי, זה עוד יותר מחזרה תשובה בתשובה של יונה, כי הם היו יותר לילים בכלל.
לכן זה לא כל כך רלוונטי לגבינו, לא כל כך שייך לגבינו.
אפילו הם, שהם היו בדרגה הנמוכה ביותר, הם בסוף חוזרים בתשובה.
כן, אבל זה נכון, אבל התשובה שלהם היא לא תשובה שאפשר להשוות אותה למה שקורה איתי ואיתך. באמת, קודם כל הם היו מחוץ למחנה, הם היו גויים, אוהלים. שנית, באמת התהליך שעבר להם הוא תהליך שלא ניתן לדמיין אותו אצלנו. אתה צודק שאפשר להביא לעשות קל וחומר, אבל זה לא כל כך שייך אלינו.
מה זה שייך
במה הוא ענה לו? אבל בפשטות הוא ענה לו לזה שהוא ויאמר השם לדג ויכה יונה על היבשה. אבל בעומק הדבר זה אותה היענות שיונה כבר מרגיש עצמו כבר בתפילה נענה. כלומר, ההיענות היא בעצם הערת הפנים של הקדוש ברוך הוא למי ששב אליו. התופעה המעשית זה כמובן שהדג מחית יונה. פרק ג' פסוק א', נו, רבותיי, ויגר אדוני אל יונה שנית לאמור. קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דבר אליך. ויקום יונה וילך אל נינווה כדבר אדוני. ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים מהלך שלושת ימים. ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד ויקרא ויאמר עוד 40 יום ונינווה נהפכת. ויאמינו אנשי נינווה באלוהים ויקראו צום וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם. ויגע הדבר אל מלך נינווה ויקום מכיסאו ויעבר אדרתו מעליו. ויחס שק וישב על האפר. ויבק ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו לאמור. האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יתאמו מאומה, אל יראו מים, אל ישתו. ויתכסו שקים מהאדם והבהמה ויקראו אל אלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמת אשר בכפיהם. מי יודע ישוב וניחם האלוהים, ושב מחרון אפו ולא נובד. וירא אלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם, ולא עשה. ויראה עליונה רעה גדולה, ויחר לו, ויתפלל אל אדוני, ויאמר, ענה אדוני, הלווה דברי עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה. ידעתי כי אתה חנון ורחום ורחפיים ורב חסד, וניחם על הרעה. ואתה אדוני, קח נא את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. ויאמר אדוני, היטב הר הלך. ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעץ לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל עד אשר יראה מה יהיה בעיר. וימן אדוני אלוהים כי כיון, ויעל על ליונה להיות צל על ראשו להציל לו מרעתו. וישמח יונה על הכי כיון שמחה גדולה. וימן האלוהים תולעת בעלות השחר למחרת, ותח את הכי כיון ויבש. ויהי כברוח השמש וימן אלוהים רוח קדים חרשית ותח השמש על ראש יונה ויתעלה וישאל את נפשו למות ויאמר טוב מותי מחיי. ויאמר אלוהים אל יונה היטב חרה לך על הקיקיון ויאמר היטב חרה לי עד מוות. ויאמר אדוני אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו שבין לילה היה ובין לילה עבד ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה ריבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. הספר מסתיים בסימן שאלה נוקב, אבל יש כמובן קושי עצום ביחס בין שני הפרקים ג' וד'. אספר לכם סיפור ששמעתי לאחרונה מפני שנחמה לאיוביץ'. פעם אחת, יום לאחר יום כיפור, היא נוספה ללמד באיזה מקום, והיא נוספה למוניות. נוספה איתה נהג מוני, שהכיר אותה כמורה לתנך. מורה, את מלמדת תנך, כן. אני לא אשמתי במוצא יום כיפור. למה לא אשמת? אני לא מבין, קראנו, אני אשאל אותך. אנשי נבר חזרו בתשובה, חזרו. כשאני קיבל את תשובתם, קיבל. סלח להם, סלח. סלח 100%, 100%. אז למה בסוף, בסוף ספר יונה כתוב, ואני לא אחוס על נמבה? הוא לא ישן בלילה, נקבע את זה לשבחו. זהו, נפגות תורת אמת שלנו? אז היא אומרת לו, ואני לא אחוס על נמבה, אני לא אגדולה שיש בה הרבה משנה עצמו, זה לא אומר, ודאי שאחוס, זה צריך לקרוא את זה בשאלה. כך, בטוח. זה טוב, בטוח. אז ואיסי אומר, תראו מה זה עם ישראל יהודי, לא, יש לו קושיית מה? לא, אז הוא לא ידע שצריך לקרוא זה לסימן שאלה. כי הבעל קורא גם, כשקוראים זה בטענות, זה קשה להכניס את סימן השאלה. אבל תראו, יהודי, אם הוא רוצה, הוא לא יכול לישון בלילה, בגלל שהוא לא מבין את הסתירה בין פרק ג' לפרק ד'. טוב, אז זה לא סתירה. וזה פותרנו, עם הכנסת סימן השאלה הראוי. אבל השאלה, מה בכל אופן נשאר כסתירה בין שני הפרקים? נשאל את שאלת הנהג בסגנון אחר, כן.
יונה ידע למה הוא הולך, הוא הולך להחזיר את אנשי נביא תשובה. הוא לא שם חוזר, הוא מחרט על
זה. מה הוא?
מחרט על זה, הוא סתר לו, אפילו.
נו, אז מה בעיה?
הוא יודע קצת מה הוא הולך.
אני שואל, בסדר, יש לך... זו שאלה. אבל לא זה מה שמחר, אני שואל על הסתירה בין סוף פרק ג' לסוף פרק ד' או בין כל פרק ג' לסוף פרק ד'.
כאילו זה היה לא בזכות אלא בחסד, אבל בסוף הגיע להם, כי הם חברו עלו.
טוב, אולי כל התשובה היא חסד בין. אבל כן.
השיקול שמובא בסוף פרזורת הוא שיקול של להרוג את המותם בתור בני אדם. אין קשר לחזר אותם בתשובה. ולפני זה ראינו בפרק ג' שהוא כן רצה להרוג אותם, רק שהם חזרו בתשובה, אז כאילו כן לתשובה שם לא עד אותם. אבל השיקול שהוא מעלה בסוף פרק ד' זה סתם בתור בני אדם על אסור להרוג אותם, כאילו...
כן. אז מה היה צריך להיות לפי זה?
לפי זה להגיד, בני אדם שחזרו בתשובה שלמה, והיה להם לא מחתן, אבל חזרו בתשובה שלמה,
יעבור אותם. ככה, זאת אומרת, זאת שאלה חשובה מאוד. למה זה לא שאנחנו לא מזכיר בכלל בדבריו ליונה שהם חזרו בתשובה?
אפילו הוא נהיה שם, נזכיר אנחנו את ההפך.
הוא אומר כאילו אין קשר בזה שהעיר הגדולה, הוא משווה אדם לבהמה, לא אדם אין ימינו לסמלו ובהמה רבה. כלומר, כאילו, מה אתה עושה מהאנשים האלה? יש כאן כל כך הרבה אנשים שגם מתקנים, לא יודעים בין ימינם לשמאלם, ובהמות, אז אתה רוצה שאותם אני אהרוג?
אני לא מסכים לתשובה.
מה?
אני לא מסכים
לתשובה. אז רגע, קודם כל נעמיד את הדברים על מקומם. אז בעצם, לכאורה, זה לא שאומר, צריך לומר ליונה, מה אתה רוצה מהם? הם חזרו בתשובה. ועוד איזה תשובה. הרי הזקן במסכת תענית במשנה מביא את התשובה הזאת כדוגמה לנו. איך צריך לחזור בתשובה?
בתשובת השם היא אפילו, כלומר המינימום, אפילו אם היו כאלה הייתי מציל אותם, כזכור רק שהם חזרו בתשובה.
מה?
אולי תשובת השם היא המינימום, כלומר, אבל זה אומר לו, אפילו במצב כזה שהם היו, הוא בהמה רבה וכל התיאורים האלה,
זה לא נכון? לא, אתה לא
אומר,
כך כתוב במשנה במסכת תענית, בפרק ב', הזקן שבהם אומר לפניהם דברי קידושים. בתענית ציבור. אכן הוא, לא נאמר באנשי ניבה, וירא אלוהים מסכן בתעניתם. אלא וירא אלוהים, סוף פרק ד', סוף פרק ג', וירא אלוהים את מעשיהם, כי שרו מדרכם הרעה. זו תוכחה שמוכיחים לנו מהתשובה של אנשי ניבה, ומהקבלה שלה. אז במקום להגיד לו, יונה, יונה, מה לך? אתה, עזוב, נעזוב את אתה חסת על הכיכרון, אבל הרי הם חזרו בתשובה. הרי הם, ראיתי את מעשיהם, כי שרו מדרכם הרעה. ואחוס עליהם על תשובתם זו. אפשר להוסיף גם את זה שהם שחררו אדם. אין לי משהו נגד זה, אבל לא זה העיקר.
הוא
ואם זה העיקר, אז למה רצית? אם גם בלי תשובה, כמו שאתה רצית להציע, נכון? שאומר, אפילו רק זה שהם 12 ריבוע אדם ובעינה רבה זה מספיק כדי לחוס עליהם. אז למה שלחת אותי להודיעם עוד 40 יום לנבן תחת, לא התכוונת לזה ברצינות?
לא.
לא התכוונת לזה ברצינות.
היא להיום
רק. ושלהיים, אם הם לא היו חוזרים בתשיבה, לא היית הופך אותם כמעט אחד סדום והמורה? על החמאס אשר בכפיהם?
זה היה עוד יותר
גרוע,
כי
אם נגיד
יודעים
שהפגמה
שאמר
קדוש ברוך
הוא כסתם...
לא,
כי
בוודאי שדבר השם לא היה... דבר השם ודאי הוא רציני. והוא הפך עלינו, הוא הפך את סדום את המואב. עוד הרבה יום אני מנה הפך את קושר אותנו להפתיחת סדום והמואב. כלומר, היו תקדימים. אז מה היחס בין פרק ג' לפרק ד'? כן.
למה? תשובה זה מפתיק. למרות שהם עדו בתשובה, זה לא אומר שזה...
מה עוד אתה מציע?
אני לא מציע עוד, אבל זה
שחזור בתשובה,
זה לא אומר שזה
מצפיק, אני רואה
בחוץ
לך, והם בלי איזשהו חסד מסוים. אז אתה רוצה מנוע, שהתשובה לא תהיה אותה. עכשיו אני שואל לך, מה העיקר? כשהקדוש ברוך הוא בא לענות ליונה, אז מה הוא צריך להבליט? את מידת חסדו בלי התשובה, כלומר, התשובה ואותה העיר של 12 ריבוע אדם, או את עובדת הסותם תשובה?
זה שהם חזור בתשובה יונה יודע, יונה עכשיו רוצה שהוא ייתן כסד ויטיל אותו.
הוא רוצה או לא רוצה?
הוא רוצה.
יונה רוצה, לא הבנתי מה.
הוא רוצה שאני אמות או רוצה?
יונה רוצה שאני אמות, הוא בדי. אתה לא הבנת
כבר.
הוא חורה לו שאלוקים סלח לנינבה, ואלוקים רוצה להסביר לו למה הוא סלח לנינבה. אז מהו הטיעון המרכזי? כן?
יונה יודע שאחרי שהם יחזרו בתשובה הם יחזרו עוד פעם. אז לכן הוא אומר לו, אני מתאבק בחזרה בתשובה הזאת. אף על פי שאני יודע ש...
איפה יונה יודע?
אני יודע
שתופעה...
התשובה היא לא מלאה.
מאיפה הוא יודע?
למה הוא לא בטוח? בגלל שהם פחדו שיעקב אדם, אחר הם חזרו
מיום. נו, אבל זה מה שקדוש ברוך הוא דרש מהם. הוא שלח את יונה על מנת כן. אבל הקדוש ברוך הוא שלח את יונה להודיע למה הוא בכלל שולח נביא. כדי שהם ידעו שעומד עליהם עונש ויחזרו בגלל פחד העונש בתשובה. זה בדיוק מה שקרה. מה יש כזה? אין הפתעות כאן.
אולי שהסכנה תעבור, אז הם יחזרו עוד
פעם. אולי, אולי לא. מי אומר לך? יונה, על שם צפיית העתיד, הקדוש ברוך הוא יודע את העתידות. גם זה, אני חושב, לא סיבה לא לסלוח להם. בן אדם ביום כיפור מתוודה. הוא לא יחזור על חלק מהחטאים שהוא מתוודה עליהם. הוא יכול לחזור בתשובה מלאה. 100%, אבל בכלל הוא יקשר. אז מה, לכן הקדוש ברוך הוא לא יקבל את תשובתו? אדם שחוזר בכנות, לא שהוא אומר אני עכשיו אגיד ואחזור לסורי. בכנות, אחר כך הוא נכשל באותו חן. אז חס וחלילה, הקדוש ברוך הוא לא יקבל אותנו, חס וחלילה, אנחנו נשמיד. אז חוץ מאיפה יונה יודע מה יהיה עדכים? הקדוש ברוך הוא יודע, מאיפה יונה יודע? טוב, רבותיי, אני... תרשו לי, אנחנו יכולים כל אחד לדבר, אבל אנשים רוצים לגמור את הספר, אנחנו מוכרחים כאן. כאן מישהו זרק את הרעיון, שהוא בדרך זו הולכים עם רוב הפרשנים החדשים. התשובה לא משכנע את יונה. יונה בדיוק על התשובה יוצא להילחם, על רעיון התשובה, נגד רעיון התשובה. זאת אומרת, יונה, וכאן אנחנו חוזרים לשאלה המרכזית, למה ברח יונה? יונה ברח כי הוא נגד רעיון התשובה. כי הוא... סובר שאם נינווה חטאה, לא צריך לשלוח לה נביא, שיחזיר אותה בתשובה. צריך להפוך אותה, וזהו, בלי לתת לה צ'אנס בכלל. וכשהקדוש ברוך הוא בחזקתו, בחזקת היד, שולח אותו לנינווה, או הוא בעצמו חוזר בתשובה ומחכים ללכת לנינווה יותר מדויק, אז הוא עושה את זה כמי ש... ככפוי, לא מתוך הזדהות. וכשהוא רואה שדבריו הועילו, יכול להיות שהוא ציפה שאנשי נינווה יזלזלו בו ולא יחזרו בתשובה. הוא אמר, מילא, הוויכוח היה לשווא, לא כדאי להתווכח על ביצה שלא נולדה. אחרי שהוא רואה שהוא בא והצליח להחזיר בלי רצון את אנשי נינווה בתשובה, אז הוא אומר, אוי ואבוי, פעלתי בניגוד לעקרונותיי. גרמתי למחילת החטא שלהם בצורה שאני לא מסכים לה. כי יכול להיות, אז מפרשים החדשים, שיונה אומרת, זה לא, מידת העולם צריך להתנהג על פי מידת הדין. התשובה היא, ובזה אנחנו באמת מוצאים גם הרבה מאמרי חז"ל, וגם, התשובה היא חריגה מן החוקיות שבה צריך להתנהל העולם.
זה פחות, זה לא בכלל, 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 ז
דברים טענות טובות, אתם אומרים דברים נכונים, אבל בכל אופן, אני רוצה לומר, זה פותר הרבה בעיות. זה פותר קודם כל, למה הקדוש ברוך הוא באמת לא אומר לי, הם חזרו בתשובה. חיונה, חזרו בתשובה.
לא צריך להגיד, זה בעיה פשוט המון, לא צריך להגיד, אני יודע שאתה
כן, בסדר, אבל למה זה
בדיוק? מהות התשובה?
מהות התשובה זה שיש לה 12 ריבוע אדם ושולי אדם בין
יום. לא, שמידת
הרחמים. ומידת הרחמים פה לא מופיעה.
הוא לא אומר מה קרה, זה כוח עצמו. אתה יודע, זה דבר ידוע שהוא חזר בתשובה. הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, האנשים האלה חזרו בתשובה. אתה קחת על הכיכון ואנחנו לא נחוס על העיר. הקדוש ברוך הוא מראה לו בפועל שיש מערכת מידת הרחמים בעולם. מראה לו גם עם הכיכון, ואחרי זה ממחיש לו את זה בפועל.
זה נכון, השאלה היא למה בטיעון האחרון בספר, כשהקדוש ברוך הוא מסביר לו למה הוא קיבל, למה ייאוש, הוא לא הפך את זה,
הוא לא
אומר את הדבר העיקרי. זה שיונה יש לו 12 ריבוע אדם גם כן
יותר. הוא לא מסביר לו למה הוא לא הפך לנבא. הוא מסביר לו את השאלה כביכול שיונה כל הזמן שואל לו. אני לא אוהב תשובה.
ואני לא אחוס על נלווה העיר הגדולה שיש בה הרבה משכם פה, לא מוסבר פה למה
ש... דוגמה ספציפית לתשובה
שאם לא היו אותי תשובה היה הרבה אותה, אבל אלה נתת את הבעיות שלו, אני לא אחוס את הרבה ואני לא אחוס את זה אני לא אחוס את זה
אז יוצא, אבל אתה מסכים כן שיונה נגד זה שיתנו להם צ'אנס?
בטח.
כלומר, הוא היה נגד הרעיון התשובה, לא, אתה אמר אותו דבר בערך. הוא לא היה נגד רעיון התשובה בפועל, אלא נגד האפשרות הקורית. אבל זה לא מדויק, כי אחרי שהם חוזרים בתשובה למעשה, אז הם כבר חזרו בתשובה. יכול להיות שיונה לא רוצה להחזיר אותם בתשובה, אבל הם חזרו. על זה נאמר ואיחר ליונה, וירא ליונה רעה גדולה. על זה שהם חזרו בתשובה ותשובתם מתקבלת. אז ניגם רוצים לומר חלק מהפרשנים, הוויכוח הוא על קבלת התשובה. יונה נגד התשובה. התשובה היא חריגה מהמידה הנכונה שבה צריך להתנהל העולם, ותראו, 15 פעמים בתנ"ך באמת מוזכר, מוזכרים המידות, בחלקן, לא במלואן, מידות הרחמים שנתגלו למשה בהר סיני. וכולם מכירים את המידות האלה כדי לשבח בהם את השם, או כדי להשתמש בהם, לבקש רחמים, כמו שאנחנו עושים בסליחות. פעם אחת מתוך ה-15 היא היחידה בתנ"ך שמישהו מפיח את המידות האלה לקדוש ברוך הוא ואומר, אני יודע שאתה כזה וזה לא רצוי בעיני. וזה באמת פה בספר יונה, איפה? פרק ד' פסוק ב', כן? כי ידעתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום ומחבל ורוחסת וניחם על הרעה, מה חסר בו?
באמת.
וזה אולי מומד באמת למה שאמרנו. יונה אומר, אני ברחתי כי ידעתי שאתה בעל מידות רחמים, והן לא רצויות לי. ואינך בעל אמת, כי מידות הרחמים שלך סותרות את האמת, את מידת הדין שלה צריך להנהיג את העולם. אני ידעתי כי אתה כזה, ואני נגד זה, על כן קידמתי לברוח תרשישה. ונועז מאוד, אני מוכרח לומר, הפירוש הזה הוא פירוש מאוד מאוד נועם. שיונה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא לא על פרט שולי, לא על... מי?
חייה, חייה.
אבל הייתה ידעה שם להגיד לי שהצלח להם ו...
אתה מדבר על חזר, על ההגדה של עודת.
זה המדיאר עצמו, שהוא הולך שם על המופר, הוא...
הוא מסתכל על כל זה. לא, לא, זה בשום פנים אין להשאות. לא את הושע ולא את אליה. את הושע קודם כל בגלל ש... הוויכוח בין הושע לקדוש ברוך הוא לא על קבלת התשובה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, הושע, לך לפי מה שחז"ל מתארים. לך תגיד להם שהם חטאו והם יענשו. אומר הושע, מה אתה רוצה? הם חוטאים לך, החליטה אין דוגמה אחרת. זה היה לפי חז"ל הוויכוח של הושע עם הקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא ככה, אתה במקום לרחם על בני ישראל ולסנגר עליהם בפניי, אתה אומר לי, החליטה דוגמה אחרת? קח לך אשת זנונים ותוליד ממנה בנים, ואז אני אגיד לך לגרש אותה, נראה אם אתה מסוגל. זה הייתה חז"ל, זה לא עכשיו. לא נושא לעכשיו. לגבי אליהו, אליהו לא שייך פה בכלל, בגלל שאליהו היה... נכון, הוא נביא קנאי, זה נכון, קנאי, קנאי בן קנאי, אבל מעולם לא מצאנו שאליהו הרהר על מה התשובה להפך. ברגע שישראל והר הכרמל חזרו בתשובה, הוא רץ לפני מרכבתו של אחאב. ברגע שאחאב מתחיל איזה הרהור של תשובה, אליהו מודיע לו בשמחה שדוחים לו את העונש. אליהו היה ק... כנאי נגד החוטאים כל זמן שהם עומדים בחטאם. אבל לא היה, וזה החולשה שבו כל מה שאמרנו על יונה, אין בתנ"ך, אין, וכמעט הייתי אומר לא יכול להיות דבר תמוע כמו זה שנביא יחלוק על הקדוש ברוך הוא בעניין כל כך מרכזי שהוא יסוד התורה כמעט. התשובה היא לא עניין מסבבי, התשובה היא מיסודות האמונה הישראלית, התשובה היא מיסודות התפקיד הנבואי. נביאים קיימים בעולם בגלל התשובה. אין נביא אם אין תשובה, אין צורך בנביא אם אין תשובה. כל תפקידו של הנביא כשליח אלוקים הוא על ברכי התשובה בעצם נולד. להניח שיש נביא, וזה לא נביא חדש, אלא נביא בעל ותק, שבעצם חולק על כל רעיון התשובה. זה כמעט כמו להגיד שיש נביא שחולק על רעיון אחדות השם, או על... ולאחוז, אי אפשר להגיד דבר כזה.
למה
לפי זה הוא... בסופו של דבר הוא כן? אנחנו רוצים להבין את האדם, אז מה הנקודה הזאת? אז למה חורה לו שהשם צולח למנבי? זאת, הדרך הזאת היא מאוד טובה מבחינת הפרשנות של היחס בין פרקטר ג' וד' למה השם לא מזכיר את עניין התשובה, כי הרי אין תשובה. הרי הוויכוח, אבל זה לא נוח מבחינה, אין ראייה נגד הדרך הזאת בספר יונה עצמו, אני רוצה לומר. כלומר, זה מבחינת הפשט של הכתובים, זה יופי, שיונה נגד התשובה. לא טוב כשהשם מרחם על בריאותיו ומקבל את תשובתם וסולח להם. הוא רוצה שינהגו איתם במידת הדין, יחזרו או לא יחזרו בתשובה. לא רק לפני, אלא אפילו אחרי שהם חוזרו בתשובה. לא צריך לצלוח. אדם חטא, שיענש. יש כמה מאמרי חז"ל בסגנון הזה, בירושלמי, מאמר חז"ל מאוד מפורסם, שאלו את החוכמה, חוטא מה חוטאו, מה עונשו, מה החוכמה רעה, חטאים תרדוף רעה, שאלו את הנבואה, חוטא מה עונשו, גם הנבואה אמרה דבר דומה, שאלו את הקדוש ברוך הוא חוטא מה יעשה, אמר, יעשה תשובה ויתכפר לו, זאת אומרת שכביכול, אפילו החוכמה והנבואה לא מעכלים את רעיון התשובה. זה כמובן לא, אי אפשר להסתמך על מאמר חז"ל כזה כדי להגיד שזה יונה, שיונה הוא נציג הנבואה או נציג החוכמה או נציג הגישה האנושית ששוללת את רעיון התשובה. קשה מאוד לומר דבר כזה. כן.
אם הרב, הרב אמר כל הזמן שאנחנו רוצים להתעלם עד עכשיו, לא התעלמנו בכלל מהמינים של יונה,
עכשיו
אנחנו חוזרים אליהם, כן?
נכון.
אני חושב שצריך לחזור לזה לגמרי ולראות שהוא גם הוא מבין לגמרי את הרעיון התשובה יונה, ואין לו שום מחלוקת על זה. אלא מה, הוא חושב שלא צריכים לתת להם, אבל זה של התשובה, בטח שהם מקבלים.
אז למה בפרק ד' אחרי שכבר התשובה, אז הוא כבר הלך?
אם לא, אז למה לא ללכת? מה אכפת לו? הרי אז הוא לא מבין, בסדר, מה אכפת לו? העניין הוא שהוא לא רוצה שיתקבל להם. אם הם כי עשו תשובה, הוא עכשיו עצוב על המקרה שקרה. לא עצוב על זה ש... זה לא שהוא חושב... בסדר,
אני
רוצה תשובה, לא
משנה. אני חושב שאתה, ההבדל בין הגישה, אני לא חושב שזה מתואם את פרק ד' כבר אמרתי כבר קודם, אני חושב שהגישה שלך לא, אין הבדל עקרוני. אז אתה אומר, הוא לא חולק על החוק של התשובה, אבל הוא חולק על זה שצריך לאפשר את התשובה.
במקרה הזה,
אני אומר, אני אשמח, למה במקרה הזה, מה המקרה הזה חריג ממקרה אחר?
זה יכול להיות, הוא לא רצה
שהגויים יחזרו
בתשובה,
ושם ישראל כאילו יחודים. רגע, מה שאתה אומר עכשיו אנחנו נבדוק. גישה מאוד מקובלת בפירוש ספר יונה. היא באמת הולכת בכיוון הזה. יונה לא חולק על התשובה, יונה לא חולק. לא על עצם העיקרון שקוראים לבני אדם לשוב בתשובה, ובוודאי לא על קבלת התשובה. יונה חולק רק על המקרה הזה. מה יש במקרה הזה? שולחים אותו לעיר של גויים, ולא סתם לעיר של גויים. אז אתה יכול כבר להגיד פה, יונה, התשובה זה עניין של ישראל. גויים חטאו, לא צריך לעזור להם לחזור לתשובה. שימותו כל הגויים. זה גישה אחת, אפשר לצמצם את זה ולהגיד, לא, נמווה? נמווה זאת בירת ממלכת אשור. ואנחנו נמצאים כך וכך שנים, אני יודע, 50-60 שנה לפני שאשור תחריב את ממלכת ישראל. ויונה כנביא שכבר רואה את העתיד אומר אני אעזור להציל את בירת הממלכה שתחריב את ארצנו, לא יקום ולא יהיה, וכבר חזר הולכים בדרך הזאת יותר מדויק בדרך הקודמת.
זין ויונה לא חולק על שום דבר עקרוני. יונה נושא את נפשו לנאמנות טוטלית לעם ישראל, והוא לא רוצה להיות שליח השם אל הגויים, בייחוד לא אל הגויים שמציקים לעמו ועתידים להחריב את ארצו.
יותר, אומרים שכאילו אין יחזור בעם ישראל, לא יחזור, זה כאילו פגיעה.
ושתהיה פגיעה, פגיעה לעם ישראל, הנה תראו, נביא הלך אל הגויים להחזיר אותם בתשובה, ובעם ישראל הוא לא מצליח להחזיר את התשובה.
זה יותר
בזה,
מה?
כשהגויים חוזרים, אז יש... הגויים קרובי תשובה, המחילתא שדיברנו עליה כבר בשיעורים הקודמים, הולכת בכיוון הזה, שצירובו של יונה לברוח. אני רוצה להגיד דברים ברורים על מה שנוגע לדרך הזאת שאני רואה בה אי פשט גמור, נאמר בלשון המעטה. למה? לא, אינני רוצה כאן...
אנחנו אמרנו דברים שיומה בלמידה היו בזה שנוצא לספר מנחה.
אנחנו יודעים
למקר את בנו ובמקומו, ויש לנו קצת מהדב, אם קרים שם, או מתוך הנבוא פה בישראל.
פתחנו את זה. ומה אמרתי לכם?
שהפסוקים האלה לפי דעתי בכלל לא רלוונטיים להבנת ספר יונה.
ועכשיו הסיבור מדוע.
ספר
יונה הוא נטול
כל סממן
או רמז
מעניין לבין כל שם. היית יכול לתרגם את ספר יונה לתקופה גדולה? לא הייתה אותה נדע שיונה חוץ מהעניין הגיאוגרפי של יפו, יפו, לא הייתה יודע שיונה בא מספרי לשום עם ישראל. זה ספר שכולו כתוב
ולא כל מיצה לאומית
מעניינו של ישראל לגורלו של ישראל לארצו של ישראל. ספר הוא לבורסן לחלוטין
ברעיונו. אז זה נכון
שהשם יונה מזכיר לנו איזה מקום, אבל אם היה קשר לאותו מקום בספר מלכים, או אם היה קשר למי לתאימותו של יונה, או למי תאימותו, לבריחתו, או לזה שהוא מתפתח, הייתכן שלא היה שבחצי פסוק שמזכיר את עם ישראל בספר, הייתכן שיונה לא היה מעלה על נס את כבודו של עם ישראל. הייתכן שקדוש ברוך הוא לא היה אומר לו, נכון, ישראל חביבים עליי, אבל גם שאר בני אדם אני אוהב אותם, או מה אני אומר? הייתכן שספר בין ארבעה פרקים גדולים, לא ספר גדול, אבל שהוא מטפל בבעיות רציניות, ומוקד הבעיות האלה, עם ישראל הוא המניע את יונה לברוח, הוא הגורם לכל הוויכוח, לפני ואחרי, ושמו של עם ישראל מפקד מהספר שלנו. זה לא מצורף, הדבר הזה. קודם כל, זו באמת שאלה למה. יש לזה שתשובות, אבל תגמונים עושים בזה. לא, לא, אבל כאן אני אגיד, קודם כל, אני חושב שבאמת, זה לא, לא, הצבעה לא טובה, אבל אני אומר, הספר הזה ספוג ברוח אנושית. לא, לא ברוח אנושית, זה לא המילה נכונה, לא. הוא מעלה בעיה שהיא מחוץ לחשבון של כל עניין לאומי, בכוונה. כלומר, הוא לוקח איזה נושא, הנושא ללא ספק והתשובה, אלא שנמרן כולנו, הנושא הוא נגיד גורלו של נביא, וחלק הראשון עוסק בגורלו של נביא שבורח מתפקידו, החלק השני עוסק בשאלת התשובה של אנשי נראה, אבל הוא בכוונה מרחיק את עדותו מתוך גבול עם ישראל, ומתוך... ועובד בשאלה ובצורה גם הנפשטת כדי לראות להיות קשור אלינו, לגורלנו, לעם ישראל, הוא רוצה להיות בעצם בעיה בצורה ציבורה. באים אנשים, באים פרשנים, אומרים, הבעיה הזאת של הספר, כל כולה תלויה במה שלא כתוב בו, במה שהוא מחוץ לו. כל מי שקורא את הספר הזה בעיניים פקוחות ובנאמנות לדברים הכתובים בו מרגיש שהספר מעוניין להתפרחק תחום האופס של עם ישראל. לא להיכנס לבעיות. ברגע שאנחנו קוראים בעיות על עם ישראל, אנחנו, כל אחד מאיתנו כבר נוגע בנותר. לעבוד בעיות. יש לנו כבר... זאת אומרת, אנחנו נדון בבעיה שלא קשורה לעם ישראל בכלל. נדון עליה בלי קשר לא לאברהם אבינו ולא לבחות אבות ולא לכלום. בעיית הוויכוח בין יונה לקדוש ברוך הוא על תשובה של גויים. נכון. שאלה לגמרי רחוקה מעולמנו. ואם נפתור את הספר ועל ידי זה שמחליטים את מה שלא כתוב בו ופשוט מטשטשים את כוונת הספר בפידי הזה. זה לא פשט, זה משום אופן לא יכול להיות פשט. אז עדיין אנחנו נבוכים. מה המנוחה שלנו? אז למה אמרנו נתברך? אז התשובה אחת שאמרנו שהיא מאוד מתאימה להיות פשוטו של הספר, שאומנם מתמרד נגד רעיון התשובה בכלל. לפני כן, כרעיון של הצעת התשובה, זה גם אחר כך, הוא נגד קבלת התשובה. התשובה הזאת קשה, כמו שאמרנו, זה קשה לתאר שמגיר שם מתמרד נגד רעיון כל כך פספי בצמח. אני מעביר את התשובה הזאת בפני התשובה הקודמת.
הרי ברור שהתפילה שבגללה הוא ברח, זאת התפילה שעכשיו בגללה הוא גם... ואני חושב שאתה מתאר לדברים אחרים, יש כאלה שרוצים לומר, אני חושב שאומר לא, כשאומר ברח, בגלל שהוא אמר, אם אני עבוד על זה ובנים ונאטח, או נכון שאני מתאר ונצלח להם, אז אני ברור שאני מביא שקר. זה שלזה אתה מתכוון. אבל למה זה לא יכול להיות? ברור היה, למרות שלא כתוב בספר, ברור היה ליונה, כמו שברור היה לאנשי נדמה, כשהקדוש ברוך הוא גוזר על עיר עונש, ולא חזרו בתשובה. מאיפה זה ברור? מאיפה זה שליחותו של יונה? אם הקדוש ברוך הוא שולח להגיד לו, עוד 40 יום ונראה נהפך, והוא דוחה את זה ל-40 יום, והוא שולח נביא לומר את זה, אפילו יונה לא אמר חזרו בתשובה, קודם כל יכול להיות שהוא אמר להם, שחזרה חלק מהשליחות, זה לא כתוב. אבל אפילו הוא לא אמר להם, כל הסיטואציה נועדה להבהיר להם שזה לא גזרה מוחלטת, אלא אין להם אפשרות. לא אמר. אז ברור, מכל הסיטואציה שיש אפשרות לשנות את הגזרה. וגם המלך נדבר את זה, איך אנחנו אומרים? מה המלך אומר? מי יודע? מי יודע? ישוב ונחם אליהם ושם וחרון הבוקר. כלומר, גם הוא יודע שזה, יש אפשרות כזאת, אף על פי שהיא לא בטוחה. מי יודע? ובכן, להגיד שבגלל זה יונה, להגיד שיונה בגלל זה לא רוצה ללכת לנדבר, מי ששאל.
זה הרבה רבה רבה נקרא, תשובה ראשונה.
אני לא מעדיף, אני מעדיף, כיוון שאני מסוגל בפשוטו של הספר, היא לא מבחינה עניינית, היא קשה מאוד.
אני רוצה להציע דבר אחר. מה שאני הולך לומר זה דברים שלא מקובל היום להשתמש בהם בפרשנות של הספר, הם נראים דרשות רחוקות, ואני חושב אף אחד שיכול להיות שזה יסוד פשוטו של הספר. כשאנחנו נתבונן רגע בתשובה של אנשי נמלא בפרק ג' נגלה דברים שונים מאוד. התשובה שלהם היא קודם כל מאוד קיצונית, ופתאומיותה זה היא נראית משהו מדהים. יונה מתחיל יום אחד, והלך אל ימיות גדול השם, נראה את העיר גדולה לבואים מלאך שלושת ימי, והלך אל ימיה לבוא בעיר מלאך יום אחד, רק יום אחד, ויקרא ואומר עוד הרבה יום נמנה נהפכת. וכבר העיר הגדולה הזאת, כל אנשי נמבה, והימין אנשי נמבה באלוהים.
מסתר, לא מתוך הקבל.
כולם. כולם, חלקם, לא משנה, מאמינים באלוהים. השאלה אם מאמינים באלוהים, צריך לפרש פה פשוטו כמשמעות באלוהי ישראל. יכול להיות שכוונה בימין אנשי נמבה בדבר האלוקים הזה, בלי קשר לאמונתם הדתית. כי לא תבואו מהם פה להתגייר, או לא תבואו מהם פה להאמין באלוהי ישראל, ולהפסיק להיות עובדי עבודה זרה. לא זאת הנקודה. מה שהקדוש ברוך הוא שלח את יונה, למה? למה הוא שלח את יונה? מאיזה דרך רע דרך הוא חמאס אשר מחפה. הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם הגויים, בשלב הזה לפחות, לא על זה שהם עובדי עבודה זרה. על מה הוא בא איתם בטרוניה? על זה שהם מלאים חמה. כמו שגם עצמנו באמת אצל סדום ועמורה. ועוד. בדור המבוד. לא, עבודה זרה. וימין אנשי נמדה במהלם צריך לפרש שהם פתאום הפכו למאמינים. אני רוצה פשוט לא להגזים. הם פשוט מאמינים שכן, הברמה המוסרית שלהם, השחיתות שלהם הולכת להביא עליהם חורבן כדבר אלוהים. ודבר אלוהים לא משנה איזה אלוהים. בא כאן איש משונה, הוא אומר דברים קשים, ומאמינים שהדברים האלה עומדים להתקיים, מסורי מצפון אוכלים אותם והם באים לתקן את מעשיהם.
אבל
גם זה קשה לפני הצעות. זה מספיק מדהים, זה כך. והקריאו צום, והיו בשום שקים מגדולה ועד קטנה. כבר, מה היה? תראו איזו תגובה ספונטנית מדהימה. הם לובשים סכין מגדולה ועד קטנה, גם ילדים מלבישים אותם בסכין. מלך נינווה, הדברים מגיעים אליו. תראו, זו תשובה שצומחת בהתחלה מלמטה ומגיעה למלך נינווה, ואז הוא קם מכיסאו ויבר הדרתו מעליו. תראו איזו תגובה שלו, של המלך. גם הוא מתכסה שק ויושב על העשר. ואז הוא מוציא מנשר, מנשר מלכותי לכל תושבי העיר. ויזק ויאמר לי, ואני תם אנחנו גדולה לימור. וכאן אנחנו עוד פעם משהו תמוע בתשובה הזאת. האדם והבהמה, הבקר והצון, אל יתאמו מאומה. אל יראו ומה הם אל ישתו. גם האדם נזכר בפסוק הזה, אבל בעיקר הבהמה, הבקר והצון, שגם הם צריכים לצום ולא לראות ולא לשתות מים. זה דבר מדהים. אם אדם חטא בלשון בלשונם של חז"ל, בהמה מה חטא? אם גדולים חטאו, קטנים חטאו.
לא מבינים תשובה.
מה?
לא מבינים מה זה תשובה.
אבל מה הם עושים כאן? אז הפרשנים בדרך הפשט אומרים שכדי שאדם יהיה באמת יצאו בתשובה, אז אם הוא יתחיל להכין את החיות, אז הוא יהיה תמוד. אז שגם החיות יצאו כדי שאדם יהיה פנוי לחזור בתשובה. זה פלפול, לא זה מה שכתוב פה. פה כתוב לענות את החיות. ויותר מאשר את האדם. האדם אחד, הבהמה בקו הצום שלושה. הלאה. עוד לא גמרנו את התמיות
שלנו.
עוד לא גמרנו. והתכסו שקים, האדם והבהמה. לא פחות ולא יותר. כלומר, הבהמות האלה שלא חתרו, לא רק שהן צריכות לצום, לא לשנות מים ולא לראות עשב, אלא הן מתכסות בשקים, ויקראו אליהם בחוזקה. ושוב, לשון רבים לכאורה, חל על הבהמות גם כן. שהבהמות גם יקראו אלוהים בחוזקה. איך הם יעשו את זה בדיוק? מי ילמד את הבהמות לקרוא אל אלוהים? ומה זה לקרוא אל אלוהים בחוזקה? האם הכוונה קריאה חזקה מתוך עומק הלב, או אולי זה אומר זה גם איזה בעיה? טוב, וישובו איש מדרכו ומן החמת אשר בכפיהם. עד כאן לשון המנשר שהוציא מלך נינווה. לא, עוד לא. מי יודע, ישוב ונחם אלוהים ושב נחרון פה ולא נובד. נפרש את זה פשוטו, מי יודע, אולי אחרי כל מה שנעשה, נענה את עצמנו, את ילדינו הקטנים ואת בהמותינו, ונחסה מסקים את עצמנו ואת הילדים ואת הבהמות וכולי, אולי נקרא כולנו לאלוהים בחוזקה, אולי ישוב אלוהים ונחם נחרון פה. טוב, למרות המשונים, הדברים המשונים שהצברנו עליהם, והיה לאלוהים את מעשה, כי שאהרון דרכם הרע, ונחם אלוהים הרע שם דבר לעשות להם, ולא עשה. מה המשונה כאן? מה הבנים? נוכל, כידוע לכם, בחז"ל, גם בבבלי וגם בירושלמי, יש דעה, בירושלמי זה מוסך בצורה מאוד חריפה, תשובה של רמיות, סלון של ימי. תשובה של רמיות. וכך אומרים חז"ל, זה גם מופיע בבבלי וגם בירושלמי במסכת תענית פרק ב', ומעניין על מה זה הולך, על המשנה שקראתי לכם קודם. המשנה שאומרת שהזקן אומר לפני דברי כיבושים ביום צום, ואומר, מה אומר? הזקן שאומר לפני דברי כיבושים, אחינו, לא נאמר בן שני והיה אלוהים את סקם ואת תעניתם, אלא והיה אלוהים את מעשה ותשארו מדרכם הרעה. אז לכאורה, המשנה תופסת את תשובת אנשי נינווה כמופת לתשובה נכונה. נכון? זה כמופת לנו. אבל באותה גמרא, רק רגע, באותה גמרא על המשנה הזאת, גם בירושלמי וגם בבבלי, יש ביקורת קשה לאנשי נינווה. והביקורת מתרתבת בעיקר בעניין הבהמות באמת. מה הם עושים מהבהמות? אומרים חז"ל, הם הפרידו עגלים מאמותיהם, עינו אותם, ואמרו לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא תרחם עלינו, אנחנו לא מרחמים על אלה. משהו כזה. והמסקנה של חז"ל לא תאמינו, חוצפה נהניה אפילו כלפי שמיא. מזה למדו שהחוצפה עוזרת אפילו לשמיים. כלומר, באמת, האיום עובד על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אוי ואבוי, אני לא מתכוון לבהמות, התכוונתי רק אליכם. אבל אם אתם מחזיקים את הבהמות כבני ערובה, אני כבול. כן, הספר באמת גומר בבהמה רבה. אני כבול, אותו דבר ילדים, ילדים שלא חטאו. הם מענים את הילדים, והילדים המעונים זועקים לשמיים, ולא שברחו כביכול, ליבו מתחמץ בקרבה ואומר, הילדים האלה שלא חטאו, מה אתם עושים מהם? והם אומרים, אם אתה לא מרחם עלינו, אנחנו לא מרחם עליו, לא נרחם על ילדינו ועל בהמותינו, שלא חטאו.
איפה
זה מופיע? בדף, בפרק שני, בתחילת פרק שני בדף, גם בבבלי וגם בירושלמי. ובאמת אני מוכרח לומר, כלומר, זה נכון המוטיב הזה, עניין הבהמות לא מובן. אף על פי שגם בתלמוד וגם בחוקרים אומרים שמנהגים כאלה של צום היו מצויים בקרב העמים פה של ישראל פה. זה שהיו מנהגים כאלה, זה לא פותר את המשמעות שלהם. מה המשמעות של המנהגים האלה? זאת חוצפה כלפי שמיא, זה ניסיון להכריח, לכבול את ידיו של הקדוש ברוך הוא מלעשות פעולה חופשית. היינו לא שרו בתשובה, אם כן, היינו אילו רק את הטריקים האלה, זה אי אפשר לומר.
השם לא רושם את
ההרוג הזה. זה שם חזור מהחמה.
זה אחמד בהמות.
איפה אתה יודע?
בסוף, הרבה זה נלווה שיש לו הרבה בהמה רבה, אז מה
שם? להפך, הוא אומר, אני על הבהמות כן חוש. איך אני סתם מתחזר על הבהמות שלא חטאו? ואפילו בבני אדם שבה הם דומים לבהמות, שהרי הם אינם בין ימינם ושמאלם. רגע, תכף, רק תנו לי קצת, אורתיי, אנחנו לא נעשה, מה נעשה? בינתיים תנו לי רק. קודם כל ברור שתשובתם של אנשי הנביאים מוסדרה. יש עוד ביקורת אחת על תשובתם של אנשי הנביאים, וזה מה שכתוב, מי יודע איך כתוב?
אולי הם לא חזרו להשם
בלי מה. לא, לא, מן החמאס אשר בחפה, ושובו איש מדרכו על הער מחמאס אשר. כלומר, קודם כל, עלינו לא לטשטש את העובדה, חוץ מהטריקים עם הילדים והבהמות, אנשי נמווה, סמים, מאמינים באלוהים, והעיקר, בממשה של מלך נמווה שאנחנו מניחים שהוא גם מתקיים, וישובו איש מדרכו הרעה ומחמץ אשר בכפיהם. ואכן הם שבו, כי נאמר על הקדוש ברוך הוא, שבירא אלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. ואנחנו אלוהים על הרעה. כלומר, אי אפשר לומר שאין כאן חברה בתשובה של האנשים, אלא רק נצרת חוצפה כלפי שמיה וטריקים של בהמות. לא. אבל גם תוך חז"ל ראו דבר ביקורתי.
איך שומעים את הטריקים האלה בתוך הפסוקים?
אתה רואה? מה, אתה רואה את מקומם של הבהמות פה בפרק ומרכזי ממש. וחז"ל כל הזמן באמת מדברים על עניין הבהמות. הם לא אומרים בדיוק את מה שאני אמרתי, שהם כיסו את הבהמות בשקים, שזה תמוה, אבל הם אומרים, מה זה מענים פה את הבהמות? הם אמרו לקדוש ברוך הוא, אתה לא מרחם עלינו, אנחנו לא מרחמים על אלה. כמו שאמרתם, בני ערובה. אבל גם לגבי תשובת אנשי נמדי עצמם יש לחז"ל ביקורת. כתוב שהם עכשיו מן החמאס אשר בכפיהם, והבבלים הירושלמים נחלקו בדבר הזה. ולכאורה שניהם אומרים דברי ביקורת. בירושלמי כתוב מן החמאס אשר בכפיהם, מה שהיה בכף היד החזירו, מעבר לזה לא החזירו. מה שהיה מונח בכספת, הגזל שבכספת, נשאר בכספת. בבבלי כתוב בדיוק הפוך. בבבלי נאמר שאנשי נמדי שבו מן החמאס אשר בכפיהם, אפילו גדל מריש. ובנאו בבירה, מפרק את הבירה ומחזיר את המריש. מריש זה קורה. כאן, לכאורה זה בא לציין אותם, תראו את הצדיקים. כל מי שהיה לו גזל, אפילו שהוא כבר השקיע אותו בתוך בניין, הוא מפרק את הבניין כדי להשיב את הגזלה אשר גזל. אבל האמת היא שאנחנו יודעים שזה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, וההלכה היא כבית הלל שאומרים. זה תביעה כזאת היא מיותרת, היא מרחיקה. את האדם יחזור מתשובה, ולכן מי שבנה וגדל מריש הוא בנאו בתוך כבירה, בתוך ארמון, מה בנו? מחזיר דמי מריש, ולא טובים ממנו. והנה הם תפקו לחומרה. אני חושב שהבבלי אומר זה לא לשבחם של אנשי נינווה, אלא לגנותם. כלומר, יש כאן תופעה של קיצוניות לא טבעית. אבל מצד שני, אין להתכחש. כתוב, ויאמין לאנשי נינווה באלוקים, וכו' וכו', וכתוב שהם שבו מדרכם הרעה, ועשו, שינו את מעשיהם. אין להכחיש את זה. עכשיו אני רוצה לומר שהגמרא כנראה לא תצפה את הביקורת של אנשי נינווה כניגוד למשנה. אבל במשנה מבינו את זה כתשובת מופת, ומה הגמרא מתחילה לבקר אותה. כנראה שהבינו שבאמת זה מה שהזקן אומר. תראו, אפילו אנשי נינווה, כשאנחנו רואים את התשובה המשונה שלהם, אנחנו רואים את הסגנון המוזר ואת כל הזיוף שבא ואת כל הניסיון להכריח את הקדוש ברוך הוא, הכל גלוי לנו. אבל בסוף, בשורה התחתונה, מה עזר? הבהמות, הטריקים עם הבהמות, חבל אומרים זה עזר. אבל זה מה שכתוב, לא. מה עזר? את מעשיהם ישבנו דרכם הרע. לא הספק ולא התענית ולא הבהמות ולא הילדים ולא שום דבר, אלא רק ישבנו. זה מה שהשפיע בסופו של דבר. אז זה בקל וחומר, כלומר זה לא שאנחנו לומדים מפה כתשובת מופת, להפך, התשובה הייתה תשובה לא ראויה, לא נכונה, ואף על פי כן, מה השפיע בתוך כל הדברים שחייבים שהם עשו? שינוי המעשי. יונה עומד ורואה לנגד עיניו את התהליך המדהים הזה של מה שקורה בניוטו. מדהים! ומה הוא רואה? זה לא רציני, זה לא יחזיק מעמד גם, הם בהיסטריה. הם באמת מאמינים שיבוא עליהם עונש. טוב, יפה, זה דרגה מסוימת, יונה לא יכול להכחיש את זה. אבל זאת לא תשובה פנימית עמוקה, וזה לא דבר שיחזיק מעמד. תחלוף בסערה, לחלוף היום בעונש עוד 40 יום, עוד 80 יום, עוד 100 יום, והם חוזרים לסורה. בינתיים הם בהסתר כדי להציל את העיר. זאת הייתי אומר, זאת תשובה מחמת יראה בדרגה היותר פחותה שאפשר לחשוב עליה. מעובדת בסייגים של עבודה זרה ושל אליליות ושל רצון להכריח בכוח את הקדוש ברוך הוא לא להפוך את עם זה. זאת תשובה בדרגה נמוכה ביותר. זה בלשון הירושלמי תשובה של רמיות רצון של יהודים. על זה הוויכוח. יונה בא לקדוש ברוך הוא ואומר, תשובה של רמיות, עליך, אין עליך לקבל. זה לא אמת.
רואים שמהתחלה?
ומהתחלה, יונה צפה את העריך שכך יהיו פני הדברים. העריך שיקרה דבר דומה. על יד על סמך מה?
מה? אתה
אומר שזה
בכלל
תשובה? מה?
אתה
אומר שיצאו
בכלל?
אין לו עריך כל כך קיצוני שהמוכן נמוך. לא, לא, לא. הוא העריך...
מה,
הוא העריך שהקדוש ברוך הוא שולח אותו על מנת כן, נאמר ככה, שהקדוש ברוך הוא שולח אותו גם לקבל תשובה מהסוג השפל ביותר שיש. ועל כן הוא אומר, על כן קידמתי לדוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה רחום וחנון, והוא משמיט את האמת, כי הוא אומר, זאת לא תשובה של אמת, זאת תשובה של רניות. אתה מקבל אפילו תשובה של רניות, וזה אני באמת מתקומם. עכשיו על השאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, תראה, אבל הם חזרו בתשובה. התשובה היא פשוטה, כן? על זה הוויכוח, אני יודע שהם חזרו בתשובה, אבל זו תשובה של רמיות, כפי שתעלו את החז"ל וכפי שהיא נראית מלך מתוך הפרק. ולמה הקדוש ברוך הוא כן באמת קיבל את התשובה הזאת? אז זה אומר, אבל נכון, אני מסתפק אפילו בתשובה קטנה מאוד. מחמת זה שאני, יש לי נטייה עצמית לכן אני מבה, בגלל ריבוי בני אדם שבא, בגלל הבלבול שלהם, בגלל זה שיש בהמות בנמבה. כמו שהם הבליטו כל כך את הבהמות, הבהמות הצליחו באמת, בהמה רבה, זה אחד השיקולים. אבל מה? הם חזרו בתשובה. התשובה לא מוצא אתכם בעיניך, בעיניי מספיקה. אני ראיתי שהיה איזה יסוד, וכאן הנקודה החשובה, היה איזה יסוד אחד של אמת בתשובה הזאת. זו תשובה של רמיות, זו תשובה מחמת יראה בדרגתה הפחותה. היה יסוד אחד של אמת בתשובתם. הם שם ממני. עכשיו, אד הוק, נכון לעכשיו, הם הפסיקו לנהוג את מעשיהם הרעים. הם שם מדרגם רע, את זה ראיתי ובגלל זה סלחתי. את זה הוא לא אומר ליונה, מכיוון שכאן...
מה הוא לומד אמן? כיקיון זה
מסביר. יש, לא... שניים, שלושה שלורים עוד חסרים לנו על יונה. ניסיתי פה, בקיצור, תשובת הרמיות של אנשי נגנה שהיא דבר לא מקובל בפשט, לפי דעתי, היא היסוד להבנת פשט היחס בין פרק ג' לפרק ג'.